טוב, אני, אומנם יש לנו כלל, אנחנו היום ביום שלישי, ז' באייר, תשע"ו, יש כלל שבימי ספירת העומר יש דעות שלא לברך שהחיינו, אלא אם כן זה בשבת. אבל לא יודע, אני תהיתי האם צריך לברך שהחיינו. יש פה מישהו שלמד אי פעם את הספר אורות התורה? של הרב זצ"ל? לא בבית ספר אורות התורה, אלא את הספר אורות התורה. אבל שחיינו, כן, אבל יהיו ברום ברכים שחיינו בספירת העומר, יש דעות כאלה, אנחנו לא נכניס את עצמנו בעניין הזה, כי זה ברכה שזה דרבנן, ולכן ספק ברכות, יש בידינו כלל שספק ברכות נעקב, אז יש דעות שמחמירות שלא לברך בימי ספירת העומר שחיינו, אנחנו נדחה את זה לשבת, אבל אז כבר לא יהיה על מה, כי כבר למדנו. אבל הספר אורות התורה, למעשה אני ממליץ לכל אחד, לקרוא את ההקדמה של הרב ציודה. אנחנו לא נקרא אותה, אנחנו לא נלמד אותה, אבל שווה, ראוי, נכון, כדאי, כל המילים הטובות שבעולם לקרוא את ההקדמה של הרב ציודה שהוא כתב על הספר הזה, כי למעשה אורות התורה זה ספר שיש בו 13 פרקים. ועניינה לעסוק בלימוד הדרכה על המושג שנקרא ערך התורה. מה זה התורה? מה הערך שלה? למעשה הרב ציודה הוא ניקט מתוך הכתבים של אביו הגדול, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והספר יצא פעם הראשונה מהכתב יד אל מכבש הדפוס בישיבת מרכז. מה הפלא? זה היה בשנת ה'תש', כלומר קצת לפני כמה? אנחנו בעין וב, לא? לפני 76 שנים. בהקדמה לספר, הרב ציודה התייחס לאותם אירועים שהיו באותו זמן. זה היה מלחמת העולם השנייה. ומאז היו כמה וכמה מהדורות, יצאו עוד ועוד 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 על בסיס אותו ספר. על מה מדברים הפרקים? בעיקרון, הפרק הראשון בספר אורות התורה מדבר על התורה שבכתב והתורה ש... לא שמעתי? בעל פה. כן, יופי, אתם כבר מכירים את הספר. הפרק השני מדבר על המושג שנקרא תורה לשמה. מה זה? הפרק השלישי מדבר על הפרטים של התורה, פרטי התורה והכללים. פרק רביעי, מה שנקרא בכותרת של הפרק, כל התורה כולה. פרק ה' על אותיות התורה, פרק ו' לימוד תורה, פרק ז' צער ביטול תורה. הפרק השמיני, הלימוד והמעשה, הפרק התשיעי, נקרא לזה הדרכים של התורה, הנתיבות, נתיבי התורה. פרק עשירי זה מדבר על סודות התורה. הפרק ה-11, מעלות התורה. הפרק ה-12, מה התורה ביחסה, או ביחס של עם ישראל והתורה, ביחס של אומות העולם והתורה. הפרק האחרון עוסק בהבדל, בשוני, בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ על הארץ. כלומר, למעשה, ההתחלה של הספר שבו אנחנו נתחיל היום בעזרת השם יתברך, היא עוסקת במהות הפנימית של התורה. ערך התורה. כפי שהרב קוק קורא אותה. אחד הדברים החשובים צריך לזכור, שכשאדם לומד תורה, ממילא, הלימוד הוא לא רק מצד השכל. זה לא לחידוד אין. אין תפקיד התורה להפוך אותנו להיות פרופסור, דוקטורים, אפילו לא תואר ראשון, אפילו לא תלמיד. אין מטרתה לחדד את שכלנו. מטרתה של התורה צריך להכיר בערך כדי להבין מה המטרה של התורה. כלומר, בעת האדם לומד תורה, אדם צריך להבין שהוא ניגש אל לימוד התורה בתוך חיפוש, חיפוש מתמיד אחר הפרטים ואחר הכללים. אבל איך? מתוך הכללים שהתורה נלמדת, ולא מתוך דעתו האישית הפרטית. דבר נוסף. צריך לזכור שאם התחלנו במהות הפנימית של התורה, אין פלא שהרב יסיים בהבדל מהותי בין תורת חוץ על הארץ לתורת ארץ ישראל. כי יש הבדל מהותי עד כדי כך שחז"ל אומרים את זה במימרה ידועה, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. רק מהאוויר של ארץ ישראל, הדברים נעשים חריפים. אתה שמעתי את הרב שמואל אליהו לא מזמן, דיבר על ההבדל, על הדבר הזה, אמר שאם לוקחים ילד בגיל צעיר, בן 6-7 מארץ ישראל, וילד יהודי מפלטבוש, מחוץ לארץ, ילד יהודי שיושב ולומד תורה גם כן, יש הבדל בחריפות של השכל. אותו גיל, כי זה תכונתה של ארץ ישראל. זה הרב מדבר בפרק האחרון. אז אנחנו ניכנס ונתחיל ללמוד היום את הפרק הראשון, בעזרת השם, והנה אנו מתחילים לקרוא קודם כל את דברי הרב. תורה שנכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את הבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל, חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחבת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעליהם ומזרחת אותם באור. האור המבהיק נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישרו. לא רוח האומה חולל האור גדול זה, רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. זאת התורה שבכתב. ומשיך הרב אומר, בתורה שבעל פה, בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה. בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה, הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שהתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. תורת השם היא גם היא העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה הנאמן בכל בית השם. לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שפעת חיים זאת בכל פיתוחיה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. ושני אורים הללו עושים עולם שלם ששמיים וארץ ישקו בתוכו. רק לקרוא את המילים, איזה תענוג, איזה עולם עבד, איזה מילים, איזה גדלות, איזה יכולת ביטוי מדהימה שלנו. הרב הוא מחלק בין התורה שבעל פה לבין התורה שבכתב באופן מהותי. כלומר, התורה שנכתב היא התורה שניתנה איפה? איפה? תודה רבה, התעוררתם, אתם בהלם של המילים. התורה שנכתב היא התורה שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא בהר סיני. והיות והיא נכתבה על ידי מי? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אין לנו שום יכולת, רשות, לשנות בכלום. אפילו לא אות, לא תג, לא שום דבר. וידוע, כאשר מישהו קורא בטעות מילה, אות, משהו לא נכון, כולם צועקים. חוצרים אותו. זו התורה שבכתב. זה דבר אלוהים, דבר השם, שבא אלינו ונכתב על ידו. מי הוא זה ואיזה הוא השם אל האולי בוא לעשות כן? לשנות בדברי אלוהים חיים. אין לנו משהו. לכן התורה שבעל פה היא שונה. התורה שבעל פה למעשה באורים וחידושים שמתחדשים ומתבהרים ומתבהרים על ידי מי? חכמי התורה, מכל הדורות, ממשה ועד אלינו. כלומר, אם כן, מאיפה היא שואבת את כוחה? איפה התורה שבעל פה שואבת את מקור הכוח? בוא נגיד את זה אולי יותר ביתר הרחבה. מאיפה חז"ל שואבים את הכוח לחדש ולבאר ולהסביר ולהעיר את הנאמר בתורה? התורה. כלומר, היא מקור כוחה. היא הבאר שממנה הם שואבים את כוחות הנפש, כוחות הרוח וכוחות הסמכות להורות את ההלכה. אז אם כן, כשאנחנו בונים אל התורה שבכתב, שבעל פה, סליחה, אנחנו רואים שיש בה שני מסלולים בתורה שבעל פה. המסלול הראשון נקרא לו בין חמש למשנה, זו המשנה. בין עשר לתלמוד. כלומר, יש משנה ויש תלמוד. יש ראשונים ויש אחרונים. יש הלכה ויש אגדה. יש תקנות ויש מנהגים. זה שני מסדולים. יש גם חידושי תורה, שאנחנו מחדשים. גם הם נקראים תורה שבעל פה. אבל מי שהם היום כתובים. אבל זה ביטוי נוסף לתורה שבעל פה. כלומר, גם על חידושי התורה שאנחנו מחדשים, אפילו כל תלמיד, מה שהרב אמר, אפילו כל חידוש שעתיד תלמיד לחדש, כבר נאמר למשה בסיני. יש עליהם את אותה קדושה של מה? איזה קדושה? של חידושי התורה מדורות קודמים. כי הכל כבר נאמר למשה. הכל יתקדש על ידי משה. גם מה שעתיד תלמיד לחדש. ככה פשע מדברי הרב. כלומר, האם אני יכול להערך בין חידוש תורה כדי שעלה לי בראש במקומות מטורנפים? תשמע, היא לא, למרות שאני חידשתי אותו. כלומר, אם הוא קשור אל התורה, חל עליו קדושת התורה. מי ידיד? כן. היה איזה שבוע, בשבוע שעבר, שלחתי ברכה למישהו. כתבתי איזה רעיון שעלה בדעתי. שבת שלום, הוא שלח לי בחדרה, מי חידש את החידוש הזה? כתבתי לו, אני לא יודע, כתוב המחדש בטובו בכל יום מרצה בראשית. כנראה שלא. הכל חידוש של תורה מתקדש מצד עצם היותו מחובר לתורה, אוטומטית. האדם לא יכול לחדש חידושים במקומות שאסור לערער בדברי תורה. תורה שבכתב, היא למעשה, אפשר להגיד, מה שרבי ירמיה אומר. כפטיש יפוצץ, יש לדעת להמשיך? בסדר. כבר אומר הנביא, זו התורה. התורה שבכתב, כל אחד ואחד מעם ישראל, כל יהודי ויהודי, בצינור פרטי שמיוחד לו, שבתחילת הצינור כתוב את השם, שמו הפרטי, מבין את התורה בדרכו, בכלי השכל שלו, בכוחות הנפש שלו. אומנם היא תורה שבכתב, נכון? היא כתובה, היא תורה אלוהית, עליונה, היא אסורה בשינוי, אי אפשר לשנות בדבר. אבל מצד שני, כל אחד מרגיש שייכות אליה. כל אחד מבין אותה בדרכו שלו, בהבנות שלו, ביכולות שלו, כמובן על פי חז"ל, ולא בהמצאות כופריות. גם ילד שפעם ראשונה קורא בחומש ויקרא, יבואו תאורים ויתעסקו בתארות, הוא מתלהב, הוא מבין, פילה פלאות. ילד קטן מתחיל לקרוא פרשה, והוא מבין מה הוא קורא, ואדם זקן מלומד בא בימים, מבין מה קורה. זה יכול להיות רק תורה אלוהית. לא יכול להיות תורת אדם. כלומר, התורה שבכתב היא למעשה ביטויו הכתוב של הקדוש ברוך הוא. דבר השם שבא לעולם. לכן, כשאנחנו קוראים בתורה, עם מי אנחנו נפגשים? דרך דין כבר. הקדוש ברוך הוא. אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. כלומר, גם אם אנחנו לא הבנו את כל מה שכתוב בתורה, אבל מפגש היה. לא קורה לנו שאנחנו באים למפגשים בן אדם, מדברים איתו להבדיל, לפרקי הבדלות, רק אומר דברים אחר כך, רגע, רגע, מה הוא אמר? לא הבנו את הכל, אבל היינו במפגש. כלומר, המציאות הזו של התורה שבכתב, זו אותה נקודה שבה נשמת האדם מתחברת אל אותה מעלה עליונה נשמתית ששמה דבר השם. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. כלומר, יש פה מפגש בין נשמת החיים, הקיום, ונשמת האדם. כשאדם לומד טוב, צריך להבין את הערך. כשאני ניגש לדבר מתוך הכרת הערך שלו, אני מתייחס אליו אחרת. לכן אומר הרב, שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים תורה לא רק בצד כלי השכל שלנו. יש עוד חלק שמשתתף בלימוד, בלי שאנחנו אפילו חשים בכך. מהו החלק? מה, אני מדבר גבוה מדי? מה החלק שמשתתף בלימוד? נשמה. נשמה. אלוהי, נשמה טהורה שנתת לי. היא שותפה ללימוד. היא החברות הפנימית של העלה. כלומר, זה צורת חיבור אמיתי לגמרי, בלי חציצות, בלי מחיצות. התורה הכתובה, תורה שבכתב, זה נשמת העלה. פילה פלא. כלומר, אנחנו מעשה יוצרים קשר ישיר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כשאני מדבר את התורה. להבדיל. ובדומה, בעזרת השם ביום חמישי, יום שמחתו של רשב"י. שמחתו כל אחד יפרש כפי מה שהוא רוצה. וידוע, שהולכים להיפלל בקברות צדיקים, עולים לקברו של רשב"י. בוודאי ובוודאי שכל בר דעת יודע שלא מבקשים מהצדיק, שהוא זה שיושיע, כי הוא לא יכול. מבקשים מהצדיק, מהקדוש ברוך הוא, שבזכות הצדיק יושיע. אבל למה שהצדיק יעשה לך משהו מה? הוא עובד אצלך, קשור אליך, מכיר אותך בכלל. עשית בשבילו משהו? לא. אלא, מה עושים? לומדים מדבר. כשאתה לומד את דבריו, אתה מתחבר אליו. אתה קשור בו. אם כן, החזור לשורש ויסוד הכל, כאשר אתה לומד את התורה שבכתב, אתה נקשר למי שאמר והיה העולם. אתה קשור בקשר ישיר, לא שום תימוך. זאת מעלת התורה שבכתב, ביסוד צריך להבין את זה. לכן, הרב אומר, תסתכלו לפנים. אנו מרגישים בקרבה את הרעקת תפארת האורה, החיה הכללית של כל היקום, כלומר, למרות שאנחנו באמת לא הבנו את עומק הדברים, אפילו אולי לפעמים לא את הפשט. אבל הנשמה שבתוכנו מבינה ומרגישה את המשמעות של האור האלוהי, כלומר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, ביקום, במציאות, במילים ובאותיות שלפנינו. הנשמה חשה בזה. וכאשר אני נמצא במין מסה כזו, אני עטוף, כולי טובל, בעולם שכולו טהרה, בעולם שכולו גילוי של הקדוש ברוך הוא, בחוכמה האלוקית הגנוזה בדברים אשר התורה, באור, בטוב, ולא בכוחות ההפוכים. אז ממנה אני פתאום רואה איך הקדוש ברוך הוא מקיף אותי כולי, בפנים מצד הנשמה, בחוץ מצד הגוף. ואני נפגש עם התורה שבכתב, במהלך של חשיפה עצומה של מה? כל גילויי האלוהות שהיו לקדוש ברוך הוא עם בני האדם מאז אדם הראשון. כי זו אותה תורה. לכן כשאני נפגש עם התורה אני מרגיש בתוכי בצד הנשמה שלי, שימו לב, אולי אני לא מרגיש בצד הפיזי שלי, אבל הנשמה שלי כולה מתלהבת, כולה קשורה אל האור הכולל, אל האין סוף, אל יוצר היצורים, אל בורא הברואים, אל מעציל הנאצלים, של עושה הנעשים. אל האין סוף ברוך. אל בראשית ברא אלוהי. ראשית, את ישראל. בשביל ראשית. זה לימוד תורה. אתה ניגש לקרוא פרשת שבוע, תבין מה קורה עכשיו. פתחת לקרוא פסוק, תראה למה התחברת. אז נכון, בצד המוחשי, הפיזי, של חמשת החושים אני לא מרגיש, לפעמים. אבל אתה שם. זה כמו לטייל בגלל ולהגיד, אופי, זה חם פה. התיעוד ארוך מדי. כן, קשה, קשה לי התיעוד. אתה בגלל זה! וזה קשה. כי אנחנו לא מרגישים בחושים שלנו, אבל צריכים לדעת שאין מניעה, זה לא שאנחנו לא שם. אנחנו נמצאים בגן העדן. אנחנו נמצאים אפופים, מסובבים, מלאים, באור השם, בדבר השם, שמדבר אליך, גם אתה מבין מה כתוב שם. ברמה שלך, ביכולת שלך, בהבנה שלך. כמו שלמה המלך, כמו דוד המלך, כמו אדם הראשון, כמו אברהם אבינו, כמו כל אחד ואחד מן הראשונים, מן האחרונים, מן המוראים, והגאונים. זו תורה שמכתב. והתורה שמכתב אין בה שום שינוי, אסור שלום בכלום. כי לא שלנו. אם כן אומר הרב, דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון בשכל. אתם יודעים מה זה לדעות? ראיתם פעם דאונים? ראיתם פעם ציפור שהיא דועה ככה על הרוח? אומר הרב למעשה שעל ידי התורה שבכתב, כמו שציפור מחפשת את גל הרוח ומטפסת עליו וממריאה למעלה, אנחנו דועים למעלה, למעלה מההיגיון והשכל. אתם מבינים מה אומר פה ברמז? אתם מבינים למה אנחנו מתקשים להרגיש את קרבת השם מתוך התורה שבכתב? כי אנחנו לא נותנים לעצמנו את המקום לשים את ההיגיון והשכל במקומם הנכון. אנחנו לא רואים בתורה ככלי שמרומם אותנו למעלה, שזה דבר השם, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי מתוך דפים, מתוך העניין, מתוך הדבר. עכשיו הרב, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מתוך דברי הרב, כי חידושי תורה אמרנו, הם מקודשים. דבר השם עכשיו מתגלה אלינו כאן בדברים שאנחנו לומדים עכשיו כאן, בשורות הללו, זה קודש קודשים. אנחנו מרגישים כאילו. וזה בגלל שאנחנו מגבילים את עצמנו, לכן אומר הרב, שאנחנו דעים על ידי התורה, אנחנו אמורים לדעות, להתעלות, לתפוס גובה על ידי לימוד התורה. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו מתקנים על כל דבר באופן של תכלת, נגיעה מעשית, בתכלת מה זה אומר. ואתה מאבד את המגע עם הקודש פנימה. אתה נוגע באחד. אבל למה יצאת מקודש הקודשים? היית שם. למה אתה רוצה לחוץ על האחד? האחד הוא קודש. אבל לא קודש קודשים. לכן אומר הלאה הרב, חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו נוגעת ואינה נוגעת. אתם זוכרים? איפה נאמר רוח אלוהים? מרחפת על פני המים. בראשית הבריאה. כלומר, למעשה אומר הרב שבמפגש שלנו עם התורה שבכתב, אנחנו מרגישים את אותה רוח ראשיתית שמרחפת, נוגעת, לא נוגעת. יש פה איזה מין תחושות שבאות והולכות. זו הנקודה הכי עליונה שבנשמה שלנו. זה הריחוף הזה. זה נוגע, לא נוגע. התנועה הזו. רצו חשוב. לגעת בקדוש ברוך הוא מצד הנשמה. אז אנחנו עוסקים אומנם, כמו שראינו, בתורה המעשית. תורה שיורדת לעולם העשייה, לעולם המעשי הזה. זה תפקידה של התורה, להוביל אותנו בעולם הזה בביתך. אבל אומר הרב, מה העניין של תיקון העולם המעשי על ידי התורה? ותוך כדי התיקון המעשי שאנחנו מתקנים את העולם במצוות התורה, הדרכתה, הנחייתה והוראותיה, אנחנו צריכים לשמוע את הצליל, את הניגון, את השירה, שירה פנימית של התורה. הדבר השם המתנגן בתוך התורה שלך. לכן אולי יש טעמים. שישמע את הניגון של הדברים. כי עולם השירה הוא עולם גבוה יותר. עולם שבו אין מילים. עולם הניגון, אין מילים. במקום שאין מילים זה אומר שאני לא יכול לבטא. זה אומר שמעבר ליכולת השכל שלי. זה עולם בלתי מוגבל, עולם הניגון. מילה היא מגבילה במספר האותיות שלה. לכן אנחנו צריכים לשמוע, אומר הרב, ממקור הקודש, הניגון העליון, הניגון הקדוש שבא בתוך דברי התורה שבכתב. והיא קושרת אותנו. בקשר אחר קשר אחר קשר. אם נותן התורה, שרב אומר, טסה על פני חיינו ממעל להם ומזרחת אותם באורה. כל המעשה הגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא, שבא לידי ביטוי על ידי לימוד התורה שבכתב, זה מה שאנחנו יכולים להגיד, זו השכינה ששורה, ששוכנת עלינו, בגלוי ובנסתר. בגלוי תראו מה קורה, ברוך השם, אנחנו עם בארץ ישראל. יצאנו מן הגלוי. זה גילוי שכינה. ובנסתר. השכינה נמצאת איתנו בכל מקום. מידות שמסייע בידינו. אם עלי השכינה לא היינו שורדים רגע. היא המשמעות העמוקה של החיים. לכן המשיך הרב אומר, האור מבהיק נוצץ וחודר בכל. תחת כל השמיים ישרה. כלומר, הגילוי השמימי, הרוחני, העליון הזה, שבא לכל אחד ואחד שפותח את התורה שבכתב, בעצם שהוא מוצא לימוד שהוא לומד בה והוא מתאים לו, אותו לימוד שהוא לומד עכשיו, אומר הרב, האור מרהיק נוצץ וחודר בכל, הוא מאיר לו באופן אישי. התורה מאירה אצל האדם מקומות חשוכים. איפה צריך אור? איפה שיש חושך? והתורה עושה את זה. כאשר האדם מבין את הערך של התורה. היא התורה, היא דבר השם. עכשיו אומר הרב דבר מדהים. האם אולי חושבים שזה בזכות, איך אומרים? עם ישראל חי. זה בזכות עם ישראל. עם סגולה, בני בכורי ישראל. אומר הרב, לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. זו הערה. זו נקודה לחשיבה, נקודה להבנה. רוח האומה היא לא הגורמת לתורה להיות כזו. נכון, יש בתורה גם מקום לחוויה האישית הרוחנית של האדם. חוויה ייחודית, כל אחד בפני עצמו. אבל רוח האומה האלוהי, האומה, סליחה, רוח האומה לא בהיבט האנושי. כי את רוח האומה האלוקי, העליון, הנשגב, הסגולי, אשר בחר בנו מכל העמים, אותה רוח, ואתם תהיו לי, אנשי קודש, קדושים תהיו, סגולה מכל העמים, זה לא על ידינו, זה לא בא מכוחנו, זה בא מכוח הבחירה האלוקית, כלומר רוח האומה האנושית יוצרת, בונה, עושה, ברוך השם. אבל זאת לא הרוח שאנחנו רואים בתורה. הרוח שמצויה בתורה היא רוח אלוהים שיוצרת את רוח האומה. היא הסיבה לרוח האומה, היוצרת, הבונה, העושה, המתפארת, המגדלת, המפתחת והמתעלה. לכן רוח האומה האלוהית היא תורת החיים. לכן בשורה הבאה אומר רב, רוח אלוהים יוצר כל יצרה. כלומר כל חיינו, מעשינו, ענייננו, קשורים בקשר אמיץ. אין הרוח האומה האלוהית שנמצאת בתורה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמית כולה. צריך להבין עם מה אנחנו מתעסקים כשאנחנו פותחים חומש. עם מה אנחנו מתעסקים כשאנחנו עובדים גמרא ויש ציטוט של פסוק, חצי פסוק, תוספות, מישהו תצטט פסוק, חלק מפסוק. אנחנו נוגעים בקודש הקודשים, בהוויית המציאות, בשורש כל הדברים. כבר לפני שהקדוש ברוך הוא יוצר את העולם הגשמי והרוחני, מה יש קודם? מה יש קודם? מה יש קודם? הסתכל דאורייתא ובעלמא, זאת אומרת, התורה קדמה לעולם. התורה קדמה לעולמות הרוחניים ולעולמות הגשמיים. התורה חיה בתוך העולם הזה, כי מי שמחיה את העולם הזה. התורה מחיה את כל המציאות כולה. והמלאכים משתעשעים בה. לא מצד המצוות, לא מצד החיוב. מצד הקדושה שבה. מצד הגילוי האלוקות שבה. תראה ככה אומר הזוהר הקדוש. זה נקרא הזוהר הקדוש בחלק ב'. הסתכל באורי דור אלמה. כלומר, מגמת העולם, תכליתו, עניינו, כתובים בתורה. אז מצד אחד נכון שהתורה היא תורה מעשית, תורה גשמית. כל כולה עוסקת בגשמיות. היא נכתבת בשביל אנשים גשמיים. היא קיימת בשביל החומר. אבל אסור לנו לשכוח תוך כדי זה שאנחנו מבינים שהיא כולה מצוות, עשה ולא תעשה שקשורים בחומר. אסור לשכוח לרגע אחד מי? היא נשגבה מאיתנו. היא הביטוי של דבר השם, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי באופן הנגלה, הלא חסום, הפתוח לחלוטין, המתקשר, הצינור, המתנבא אליי דרך דברי התורה. לא נבואה, במובן הפשוט של המילה. אלא כן, זה צינור שמחובר אליי ישירות, מי הקדוש ברוך הוא אליי בתוך כדי הלימוד שאני לומד. זה ערך התורה שבכתב. כן, אם אנחנו, לפני שנעבור לתורה שבעל פה, גם השיעור עומד מסתיים, אז צריך אבל להכניס את הדברים בתוך חכמים, לרדת רגע מהבום הראשוני הזה שהיה לנו, דרך מה שהסברנו. כשאנחנו מסתכלים על התורה שבכתב, אנחנו צריכים להבין שהתורה שבכתב אומנם כתובה על גבי כלב גביל, בדיו, במילים ואותיות, שורות, פגים. אבל צריכים להבין שזה, כמו שפתח הרב, תסתכלו בשורה הראשונה, אומר הרב, תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. מה זה ציור, בלשון הרב? זה כוחות, כוח המדמה שבאדם. מעלים אותך לתורה, אתה מסתכל עכשיו על היריעה, על המקום שעכשיו מקריאים לך, או אתה קורא בעצמך. תסתכל, תתבונן רגע. הקדוש ברוך הוא זימן אותך. לעלות עכשיו, שלישי, רביעי, חמישי, גם אם קנית, אבל היה זה מאבק קטן לפני זה, מי יזכה. זכית. דבר השם קורא לך שם עכשיו. יש שם הדבר ששייך לך. כולם ושייך להם. אבל לך באופן פרטי, לכן אמרו, בוא תעלה, תקרא. שים לב. כי התורה שבכתב, היא נשמת החיים של קיום העולם כולו. היא הביטוי השלם לרצון הקדוש ברוך הוא בדבריו של כל אחד ואחד מבוריו, בפרט בעם ישראל כולו. איזה ערך קדוש, עליון, בלתי נתפס. אנחנו מחזיקים בידינו כשפותחים חומה של אחת כמה וכמה כשקוראים בספר. ספר תורה כהלכתו. איזו מעלה. איזו קדושה, איזו מגע. לכל המניעות, כל הפחדים, כל מה שמפריע בחיי היום יום, נעלם. ברגע שאתה נוגע בקודש הקודשים. כשאתה לומד תורה שבכתב. ומי שומע כל זה, ולא מתרגש. מי שומע את הדברים הללו בדברי הרב ולא אומר, אין יום, אין יום שאני מפספס. אין דבר, פסוק. אני מחובר לגמרי. אבל צריך להבין שזה ככה. כי אפשר לתאר את הגן עדן ולהגיד שהטיול ארוך מדי, זה קשה. אם לא מכיר, אומר הרב, את הערך העליון המקודש ביותר של התורה שבכתב, ואנחנו מפספסים את קיום החיים, אנחנו לא חיים באמת. את יסוד החיות, אנחנו בצד. זו התורה שבכתב. לאישת שלום חמה. הקדוש ברוך הוא. מאב אוהב לבנם. תזכנו הקדוש ברוך הוא ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כל דבר.